חדר מורים, מורות ומורים מדברים חינוך, מבית בית המחנכים.
טוב, אני מניח שאתם מכירים את החוויה כמחנכים, שאתם שומעים במה שנקרא ישיבה פדגוגית, כל בית ספר קורא לזה בשם קצת אחר, ואותה כיתה שלכם, נגיד ת' 2, יכולה להצטייר כגנום עבור מחנך מסוים, וכגן עדן עבור מחנך אחר. בסדר, כשאני אומר מחנך, אני מתכוון לכל מחנך, כל מי שנמצא במרחב החינוכי. אני אקח אתכם לרגע מהחיים של אהרון. אהרון הוא ילד בכיתה ה', תלמיד מצטיין בכל הפרמטרים, והרגע הזה הוא רגע שבו המורה לאנגלית, פתאום מנקודת המבט שלה, רואה את אהרון קם, מעיף את השולחן, מקלל אותה בכללות שאני לא אצטט כרגע, רץ החוצה, בדרך הוא פוגש את הבדודה שלו, שהיא הסגנית שלו במשמרות הזהב, שגם לא מבינה לראות אותו זוהם, הוא נכנס לחדר המנהלת, מתיישב, אומר, תקראו למנהלת, אני צריך לדבר איתה. טוב, עובר את ההפסקה, המנהלת מגיעה, ואז אהרון מספר שהוא בעצם הצביע המון פעמים כשהמורה שאלה שאלות, והיא לא נתנה לו לענות. למזלי, אהרון זה אני, והמנהלת שלי, אסתר פרנק, שאני זוכר אותה, למרות השנים שחלפו, כנראה שהבינה משהו בתהליכים קבוצתיים, והבינה שהחוויה שלי כמי שהוא תלמיד טוב ורוצה להראות את עצמו, והמורה לא נותנת לו את האפשרות, משפיעה עליו. באמת היא קראה למורה, עשינו ברור, ואני זוכר עד היום, עברו כמעט 50 שנה, שהיא אמרה לה שגם תלמידים טובים, מגיע להם שישמעו את הקול שלהם. אני מתחיל בסיפור הזה, כי במובן הזה, מה שמשפיע על הקשב שלנו כתלמידים בכיתה, זה לא רק מה שאנחנו מביאים לצורך העניין מהבית, את היכולת שלנו להקשיב, בסדר, את החינוך שקיבלנו שלימד אותנו להקשיב, אלא גם את הדינמיקה הקבוצתית שמתפתחת. והתחרות, למשל, שמתבטאת בסיפור הזה, הוא הצורך שלי בהכרה, בקונטקסט קבוצתי, שיש בו עוד תלמידים, הוא חלק מההבנה שלי שאי אפשר לעבוד בכיתה בלי להתייחס גם לאספקט הזה של קבוצה. ומה קורה לפרט כשהוא נמצא עם אחרים שהם בני קבוצת השווים שלו וההתמודדויות שזה מעורר.
אז קודם כל הייתה פה איזושהי הנחה שאי אפשר להתייחס, לא להתייחס לכיתה כקבוצה, שזה איזושהי הנחה שכבר יצא ששמנו עליה סימני שאלה, ואנחנו נרצה לצלול לעומק הנושא הזה של ההתמודדות עם הכיתה כקבוצה, גם מה המחויבות שלנו כלפיה, גם כלים שונים, אז קדימה.
יאללה.
אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, חדר מורים. אני יעל.
אני איתמר, שנינו מורים, וכיף שהצטרפתם אלינו לדבר ביחד חינוך.
מצטרף אלינו היום רוני מדמון, מנחה קבוצות ופסיכולוג קליני וחינוכי. היי רוני.
אהלן רוני.
שלום יעל ואיתמר. זה בסדר, גם את השמות של הבנים שלי, לקח לי זמן לזכור.
רוני, תרצה לספר קצת על עצמך?
אני אספר בתמצית שאני אבא יהודי מירושלים ופסיכולוג לארבע לבני היסוד בזהות שלי. אני פסיכולוג מזה 30 שנים, ואני עובד בקליניקה פרטית עם מתבגרים ועד גיל זקנה, ובקבוצות בכל מיני הקשרים, כולל קבוצות טיפוליות וקבוצות הכשרה. אם הייתי צריך לבחור משהו מכל מה שאני עושה, הייתי עושה קבוצות.
אז רגע גם נחבר לאיזשהו הקשר כללי יותר. מי שמאזין או מאזינה לעונה הנוכחית, שמע אותי מזכירה כמה פעמים שאני משתתפת בקורס הנחיית קבוצות של בטא, שבאמת רוני מנחה אותו. אז זה באמת גם איזושהי הזדמנות שלנו לקראת התקופה שמתחיל תהליך המיונים לקורס של שנה הבאה של הנחיית קבוצות. אז גם ככה נצרף את הפרטים, איך אפשר להתעניין. ואני באמת גם אגיד באופן כללי שהגעתי לקורס של הנחיית קבוצות בגלל שאני מנחה פדגוגית בתוכנית רביבים, ואני ממש מנחה קבוצה, ואמרתי, יופי, נחמד שבית המציעים את זה. אני לא רואה בהכרח איך זה יתקשר לעשייה החינוכית שלי, אולי מועצת תלמידים במקסימום, אבל לא, בוודאי שלא חשבתי שזה משהו שרלוונטי לכיתה עצמה. ובאמת די מהר לתוך הקורס הבנתי ש זה מזל שהגעתי לקורס הזה בלי קשר, זאת אומרת, יש דברים שאני לוקחת גם כמובן לקבוצה שלי ברביבים, אבל הרבה מאוד אני יכולה לקחת לתוך הכיתות. אז באמת בפרק על חינוך כיתה, שאלנו אם הקיום של כיתת אם הוא איזשהו אילוץ, או שהוא משהו שהוא נכון לכתחילה.
מותר להיות נחרץ?
כן, בוודאי.
אז זה לכתחילה.
לכתחילה.
אני אגיד שפרויד כבר לפני 100 פלוס שנים, הגדיר את הבריאות כמצב שבו אדם אוהב ועובד. במובן הזה, הקבוצה החברתית היא המרחב שבו אנחנו מתאמנים על הדבר הזה. גם ילד שחי במשפחה מרובת ילדים, למשל, זה לא ממש קבוצה עבור. המציאות שלנו מתרחשת בקבוצות. אנחנו קמים בבוקר לקבוצה המשפחתית, אנחנו יוצאים לקבוצת העבודה שלנו, כל אחד והקריירה שלו, בדרך כלל. במובן הזה, הקבוצה היא לא סרח עודף של אילוצי מציאות, אלא הדבר הנכון לאדם. במובן הזה, כשפרויד אומר לאהוב ולעבוד, אז הוא מתייחס באמת לשני מרחבים, בית וקריירה. ובהיבט הזה, קבוצת השווים היא המרחב להתאמן, כי בעצם גם ילד שהוא חלק משפחה מרובת ילדים, לצורך העניין, התחרות שלו היא תמיד במקצים שונים. בסדר, למה אחי הגדול הולך לישון מאוחר? כי הוא גדול. למה אחי הקטן הולך לישון גם מאוחר? כי אין לו מחר בית ספר. בסדר, אתה נכנס לקבוצת השווים, ובעצם אתה לומד להתחרות עם אנשים שהם בדיוק באותו מצב שלך. בסדר? מבחינה התפתחותית, בסדר? ברוב התרבויות מקובל שהקבוצות הן לפי גיל, אז שם אתה מתאמן, בסדר? על סביבת העבודה שלך, כי בעצם בעבודה אנחנו בעיקר עם קולגות, ואתה גם לומד שם משהו על יחסים. בסדר? אני רוצה לדעת, כאילו יחסים, יחסים בין אישיים, וגם יחסים רומנטיים בעתיד, ונאמר שגם בתי ספר שהם בתי ספר שמחולקים מגדרית, בנים או בנות, גם שם לומדים על יחסים עם בני המין השני, גם אם לא נמצאים. ככה שלהיות בקבוצה, זה הדבר הנכון. ילום, נדמה לי, כותב שטיפול פרטני עושה את האדם בריא, וטיפול קבוצתי עושה אותו אדם טוב. אז במובן הזה, קבוצה, זה המקום הנכון. אז אני נחץ בעניין.
אז בהקשר הזה, עוד שאלה שהצפנו זה האם התפקיד של, אוקיי, אז יש קבוצה, האם התפקיד של המחנך הוא לדאוג
גיבוש?
גיבוש. המושג גיבוש. קודם כל, מה זה, גם, זה מושג כזה, מה זה גיבוש? מה זה אומר? לאן אנחנו שואפים כשאנחנו מדברים על כיתה מגובשת? ובאמת, מי אמור להיות אחראי לזה?
וגם כאילו, איך שתיארת את זה עכשיו, תיארת את זה כאיזשהו מרחב, לא הזכרת מורה או מישהו שמנהל את הקבוצה הזאת, ותיארת את זה כמרחב שבו אנחנו נפגשים עם קבוצת השווים שלנו, אז צריך שם, מישהו אמור לנהל את הסיטואציה, או שעצם החשיבות שאני פוגש 30 ילדים בגילי, במצב דומה לשלי, זה כבר עושה את העבודה.
אני מניח שכשאתם לוקחים את הילדים, אני בעצם לא יודע אם אתה אבא, בסדר, אבל אני יודע שיהיה לי.
כן, אני אבא לשניים, אבא קטנים, הגדולה בת ארבע.
אז אתם לקחתם לגינת משחקים, אני מניח שמשחקים, יכולה להתפתח סיטואציה קבוצתית, עם נוכחות, נקרא לה מנטרת, בסדר, שלנו כמבוגרים, בדרך כלל פחות מתערבים, בתקווה, כך שיש קבוצות שלצורך העניין אין להם מנחה, אבל במהות, נראה לי שאנחנו מדברים על קבוצה, כשאני דיברתי קודם על הקבוצה, דיברתי על הקבוצה שיש בה מבוגר שעושה איתה משהו. בהקשר הזה אני אגיד שההגדרה של קבוצה, וזאת הגדרה מקובלת, אני נראה בקרב כל מי שעוסק בקבוצות, זה שמדובר באוסף של אנשים שיש להם מטרה משותפת והכרה בתלות ההדדית. בסדר? אני דווקא אעבור לתלות ההדדית, למשל בכיתה, ההבנה שהעובדה שנניח קשה לי בשיעור או משעמם לי או באתי עצבני מהבית, ועכשיו אני מפריע לשיעור, אז אני לא רק מקלקל לעצמי, אלא גם מקלקל לחברים שלי, שאולי הם כן במוד של קשב, והם כן רוצים ללמוד כאן משהו. אז תלות הדדית, זה הבנה שאוקיי, גם אם באתי עצבני, אני ארסן את עצמי, לצורך העניין.
אני כאילו, מבחינת החוויה שלי של בניית קבוצה, אני מאוד זוכר כמדריך בתנועת נוער, שיש את הקורס מדריכים, שזה כזה הדגל אצלנו בתנועה.
איזה תנועה הייתה?
תנועה מאוד מפורסמת וגדולה, מכבי הצעיר, סניף גדרה, כבוד. בקיצור, אז יש שם פעולה שאני ממש זוכר אותה עד היום, שנקראת איך בונים קבוצה, שמלמדים את המדריכים לעתיד איך בונים קבוצה, וממש יש שם כזה מתודה ש, שבהתחלה כל אחד הוא אי, והוא סגור כזה בחבל של עצמו, ואז הם חוברים לזוגות, ו, והם מדמים כל מיני שלבים של בהתחלה כזה, היכרות ראשונית, אחר כך יש שלב שמגלים, אוקיי, במה אני טוב, איפה אני ביחס לקבוצה, אחר כך יש איזה דברים יותר מאתגרים, כאילו ליצור כזה משמעות לתוך זה, וזה די דהים אותי שאף פעם לא עברנו משהו דומה לזה כמורים, אבל לי זה תמיד ישב בראש, כלומר, ש, שיש את השלב שבו מן הסתם ביום הראשון ללימודים, ובטח כיתה חדשה, אז כולם כזה עדיין בודקים, ואף אחד לא מראה את עצמו. וגם בהמשך, אתה יודע לזה עוד שלבים, שפתאום מרגישים בנוח, ופתאום הילד הזה רוצה להעביר איזה משהו, או לספר משהו אקטואלי, ולקשת את הכיתה, לא יודע. אז כאילו, זה כזה, הגרסה הכי בסיסית שלי יש, של מה זה אומר קבוצה. אז השאלה שלי, אם זה משהו אחר לגמרי ממה שאתה מדבר עליו, או שזה כן איזשהו בסיס שהוא כן נכון, וזה הכיוון.
בזה אני דווקא יהיה פחות נחרץ, במובן הזה שיש כל מיני דרכים להפוך אוסף של אנשים בקבוצה. בסדר, אני... שנים לימדו אותי שיש המון דרכים להפוך בסדר, אוסף של אנשים לקבוצה, אז במובן הזה התיאור שלך נשמע שהוא עבד לך טוב, אני פחות מכיר אותו ככה, אבל אני אגיד שהדגשים שאני נותן הם קודם כל על עצם ההתכוונות. זאת אומרת, כשמורה, נגיד, מקבלת, נכנסת לחנך את כיתה ז', הדבר הכי חשוב שאני אציע לה בטרום, לפני המפגש, בסדר? או לפני שהיא פוגשת אותם, זה רגע לחשוב מה היא יודעת על ילדים בכיתה ז'. מה היא יודעת? באופן כזה מכליל, כמובן. שזו כיתת מעבר, שבנים הרבה פעמים, לצורך העניין, חוטפים כאפה כשהם הופכים להיות מהכי גדולים. בסדר, להכי קטנים בחטיבת ביניים, לכן אנחנו רואים גם התנהגויות כמו אישון, אלכוהול שקופצות, כי זה דרך לשקם את הדימוי העצמי, שהגיל ההתבגרות באספקטים הפיזיים שלו משפיע על הערך העצמי, בסדר, שמיקום חברתי משתנה, מי שהייתה מלכת הכיתה בבית ספר ההוא, ופתאום נכנס לקבוצה, אז מבחינתי ההתחלה היא בזה, בהתכוונות של המחנך, שהוא חושב קבוצתי, ואנחנו חיים בתקופה שיש התקפה על הרעיון של קבוצה. זאת אומרת, אני מניח שאתם גם מכירים את זה, שלפעמים אתם מקבלים כיתה, ולפני כן עושים לכם סוג של סיבוב על כל התלמידים, ובעצם במקום לראות קבוצה, אתם רואים אוסף של או הבטחות או הרבה פעמים איומים. כלומר, זה צריך שיחייכו אליו כל פעם שמדברים איתו, הוא צריך כל 3 דקות לצאת לשירותים, וכו' וכו'. ומבחינתי זה אנטי-קבוצה.
אז אם הקשב הולך לאינדיבידואל, שזה לגמרי המגמה, אז אנחנו פחות יכולים להכיל את הקבוצתי? כאילו, זה מה שאתה אומר?
אני אומר שזה הרבה יותר מאתגר לעשות את זה. ושאנחנו צריכים לעבוד בשביל שזה יקרה. זאת אומרת, זה לא יקרה מאליו. מה שקורה מאליו הרבה פעמים, זה באמת התייחסויות יותר אישיות. אנחנו פספסים פה משהו.
ומהניסיון שלך, למה מבחינה תרבותית אנחנו מתחילים מהאינדיבידואל, ולא אולי כמו שהיינו לפני 10 שנים, פשוט יאללה זאת הכיתה ו...
שוב, מן הסתם המחשבה שלי יש לה תוקף כמו של הרבה אחרים, אבל אני אציע את שלי, ואני אגיד שהתנועה הזאת של... בוא נחזור אחורה רגע לחוק חינוך חובה, בסדר? שהוא תוצר של, לפחות בהבנה שלי, של המהפכה התעשייתית למשל, אוקיי, שבעצם הפקיע את הילד מהמרחב המשפחתי והפכה אותו לסובייקט. כלומר, אם נולדת משפחת נפחים, בוא ניתן לך ליבה לצורך העניין, שתאפשר לך קצת יותר חופש לבחור. זה מחבר אותנו קצת לרעיון החופש. אז כמו שהרבה מהפכות קורות, זה בתנועת מטוטלת, הילד הפך מסובייקט, הוא הפך להיות המרכז. וזה לא אותו דבר. זאת אומרת, בגישה שלי, זה לא התלמיד במרכז, אלא המחנך במרכז. וסביבו, הקבוצה מתגבשת. בסדר? אני מקווה שזה מובן.
לא, זה מובן, זה פשוט מאוד שונה.
כן, אז... אם עכשיו אנחנו נוציא פרסום לבית ספר אצלנו, המחנכים במרכז, אפשר לתאר
שיהיה. אז בהקשר הזה, בסדר? אפרופו... לאורך השנים אני עובד עם לא מעט בתי ספר ואנשי חינוך, והזירה החינוכית היא באמת, גדלתי על ברכיו המטאפוריות של פרופסור ישראל אורבך, שככה הגדיר את זה מאוד פשוט, והוא אמר שהרבה מהפתולוגיה הנפשית עניינה חינוך רע. אלמודובר עשה מזה סרט, אז אני חושב שהמרחב החינוכי הוא מרחב שאין בלתו להתפתחות שלנו, החברתית, הנפשית, התוך אישית, הבין אישית וכו'. במובן הזה, אני אגיד שהיום אני סוג של מייעץ תמיד לאנשי חינוך, שכשהם, אחד הדגלים שהרבה מערכות אוהבות לנופף בהם, זה יחס אישי לתלמיד. ואני מציע שתגידו יחס אנושי לתלמיד, ולא יחס אישי. כי אין דבר כזה יחס אישי. א', זה לא אפשרי. בסדר, בואו נסתכל רגע, נחבר את זה לאקטואליה. אם עכשיו כל אחד במלחמה שאנחנו שורים בה כבר כל כך הרבה זמן, יצטרך טיפול אישי, אין דבר כזה, אנחנו צריך לחשוב קבוצתית, קהילתית וכו'. בסדר? אני, סליחה שאני מעריף את המציאות מדי. אבל במובן הזה, התנועה הזאת, בסדר, שהיא מתחילה באמת במשהו טוב, להפוך את הילד לסובייקט, הפכה אותו למרכז. זה פשוט לא יכול להיות.
אבל אגב, אפילו מה שאמרת על החברה, אני לא בטוח שזה הנחת יסוד שכולם הסכימו איתה. כלומר, אני רואה שחוזרים ואומרים, וואלה, החיילים, המינויים שחזרו, הם צריכים לקבל טיפול נפשי, ואין בהכרח אמירה שאומרת, רגע, אם כל זה קרה, ואם כולנו ככה פגועים, אנחנו חייבים לעשות איזה ריפוי חברתי. אני מאמין שזה נכון, אבל זה לאו דווקא המקום שלו כולם הולכים. אני דווקא כן חושב שיש איזה ציפייה שהריפוי יהיה אישי, אז כאילו, אני חושב שאנחנו מזהים פה איזה מתח שלך כנושא דגל הקבוצות, עם המציאות שלנו שהיא מאוד אינדיבידואליסטית.
מצד שני, אם אנחנו, כאילו אני מנוסה כזה קצת הולכת עם זה קדימה, והיו לנו פרקים שדיברנו על הרבעון הרביעי וכולי, והיכולת להכיל מתחים חברתיים, וברגע שבאמת כל ילד גדל לאדם שצריך שהרצונות שלו יסופקו באופן מלא ואישי, אז באמת אין לך אף פעם יכולת לייצר איזשהו משהו של ביחד. כאילו התנועה הזאת של קבוצה היא באמת תנועה שמחייבת התגמשות.
לא, יש הרבה פחות ביחד. גם דיברנו על מדיה חברתית היום, כשכל אחד צורך בעצם את המידע לבד, שזה גם כן לא היה. היו יושבים ורואים טלוויזיה במינימום עם המשפחה, וגם כולם היו רואים את אותה טלוויזיה, אז זה היה כבר איזה מדורת שבט. אז מעניין אותי...
לא רק מדורת שבט, גם היה מבוגר שטיווח. בסדר, אני כילד, וגם היום אני מאוד מפחד מסרטים, סרטי אימה. ובתור ילד היה Y50, זה לא היה כזה אימה, אבל כשאנשים מתו שם, אני זוכר את עצמי מתחבא מאחורי הגב של אבא שלי, והוא אומר לי, זה לא באמת, הם יקום. בסדר, יש משהו בה, זה לא רק שיושבים ביחד, יש פה גם מעורבות של מבוגר שמתווך לך את המציאות. בסדר, אני חושב שהשאלה שלך נוגעת מבחינתי, ככה אפרופו הטיפול הפרטני, וככה הזיהוי שלך את הקול שלי ככל, אולי במיעוט אל מול הבונטון, אז אני ככה, בימים האלה מאוד עסוק בפסקת הסיום של ועדת החקירה של מירון, שאמרה מאוד במפורש שהרבה מהתקלות שלנו בנויות הזה שאנחנו מספרים לעצמנו שקרים, ואחרי זה אנחנו מאמינים בהם, ואחרי זה אנחנו קורסים. ולמשל, היום יש את כל העניין של הצעת החוק, לקצר או להכיר בשליש מהקורסים לסטודנטים, בסדר, שהאוניברסיטאות יחויבו לתת פטורים לסטודנטים שהיו במלחמה. מבחינתי זה בדיוק אותו דבר, זה כאילו משהו שמבוסס על הכחשה, מלחמות עולות. כאילו המחיר זה שסטודנטים יסיימו את הלימודים חצי שנה או שנה יותר ממה שהם חשבו. זה הבריאות. בסדר? אז בהקשר הזה, כאילו ההכרזות על שכל אחד יקבל טיפול, זה מאותו, בסדר, מאותו תדר של שקר.
כן.
בוא, צריך להיות ריאליים, צריך לכונן מרחבים קבוצתיים לטיפול, לריפוי. בסדר, אבל
אז אם נחזור לכיתה זין עם המחנכת, איך נראית כיתה זין שבה המחנכת הזאת היא במרכז? אין את החפיפה על האינדיבידואלים האלה עוד לפני שבכלל פוגשים אותם? כאילו, אז איך זה נראה ומה קורה שם? בעיניך, כן? באידיאל שלך.
אז אני אומר, השלב הראשון, כמו שהצגתי אותו קודם, זה לחשוב את הקבוצה. בסדר, לחשוב מה הם הצרכים וכו', התפתחותיים, רגשיים, קוגניטיביים וכו'. בסדר, אני רגע בכל זאת אדגיש משהו על הקוגניטיבי, כי אחד הדברים שאנחנו יודעים שקורים בגיל ההתבגרות, זה קפיצה ברמת החשיבה. בסדר, שהיא הופכת להיות יותר מופשטת, ואחת התוצאות שלהם, בסדר, וכאן אני אשתמש במחשב כמרחב לדימוי, זה שהמעבד עובד מהיר, אבל המעברר לא מפותח באותה מידה. בסדר, ואז הרבה פעמים אנחנו רואים תופעות של מין נוקשות מחשבתית שמתבגרים. נערה קמה בידיעה שהיא תלבש את הג'ינס, שהיא חשבה אותו, ואוי ואבוי, הוא בכביסה, והיא לא יכולה לצאת מהבית. זה לא כי היא עושה דווקא. זה באמת כי המחשבות שלה רצות יותר מהר מהווסת הרגשי שלה. אז את כל הדברים האלה, למשל, מי שנכנס לכיתה של תלמידים בגיל 12-13, כיתה זין, צריך להחזיק את זה בראש. ואז הוא נכנס, ולפה אני רוצה לצרף מושג שמבחינתי הוא מאוד חשוב, וזה מה שאני קורא לו חוזה העבודה הקבוצתי. שזה בעצם, וזה הדבר הראשון שמחנך או מחנכת צריכים לעשות בראייה קבוצתית. הדבר השני, הדבר הראשון זה באמת להגיד לילדים שהוא מאוד שמח להיות כאן. מבחינתי זה תנאי יסוד. בסדר, אולי זה גם, אולי אמרתם את זה בפרק שלא שמעתי, אבל מבחינתי זה...
גם אם הוא לא שמח, כאילו...
נה, איתמר, הוא בטוח שמח.
לא, את כאילו חייכנית, הוא זה... אני כאילו, אני לא מהמחייכים.
אז שנייה, יופי, אחלה שאלה, בסדר? אז מבחינתי, כשאני מגיע לקבוצות שאני לא מכיר, אז אני אומר שאני שמח להיות פה. ככל שאני מכיר אותם, אני יכול להגיד להם שמח לפגוש אתכם. עכשיו, ברצינות. אני שמח להיות פה, למה? כי אם הזמינו אותי למקום, זה נותן תוקף, לא יודע, לערך שלי, כי יש מקצוע, לאמונה שאני יכול לתרום וכו' וכו', ומן הסתם אני גם מתפרנס מזה, אז אני שמח להיות פה, כי אני אצא מפה, בסדר? עם התגמול. ככל שאני אכיר אותם, אז יש סיכוי שאני אגיד להם שאני שמח לראות אותם. בסדר? אני לא אומר את זה בציניות.
לא.
אבל כשוב, אם יש לי דקה להשפיע על אנשים, בכל תחום, אז אני אגיד שהתפקיד שלך כמחנך, זה בין כל מפגש למפגש, כאילו, כלומר, בהפסקות, לנסות לכוונן את עצמך למצב של שמחה להגיע לכיתה הבאה. גם הקבוצה בתחתית הליגה הספרדית, כשהיא הולכת לפגוש את ריאל, היא עושה מורל. גם אם היא יודעת שהיא הולכת להפסיד. אנחנו נכנסים לפעמים חדרי מורים בהפסקות, והמורים יוצאים משם, שוד ושוד. בסדר, אז הדבר הראשון, צריך לבוא שמח. באמת, זה כאילו יכול להישמע new age וזה, זה עבודה מאוד קשה לבוא שמח, אבל זה הבסיס. בסדר? זה קודם כל. עכשיו, הדבר השני זה מה שאני קורא לו חוזה עבודה הקבוצתית. בעצם, צריך לזכור שהנוכחות של התלמידים במרחב הכיתתי הוא בעצם בכפייה. קוראים לזה חוק חינוך חובה. ואני זוכר את זה. ואני טוען גם שמערכת החינוך היא סוג של שחזור של החיים עצמם, ויש בה פוטנציאל תיקון, כי גם לחיים אנחנו נכפנו. זה זוהר הגוף שער, באתי לעולם, לא שאלו את בי. אני מסכים איתו. והתפקיד של ההורים זה לגרום לנו לבחור בחיים, למרות שנכפנו אליהם. מערכת החינוך היא משחזרת את זה באופן מסוים. בסדר, כפיתי אותך להיות פה. אז אני פחות אוהב את תגובה ההורית שכשילד אומר, אבא, אמא, למה הבאתם אותי לעולם? ואז הם אומרים לו, למה אתה חושב? לא. ספרו לו, למה הבאתם אותו לעולם? אתם, זה התפקיד שלכם? לא יודע. אנחנו אוהבים, רצינו מישהו כמונו, לא יודע. כל אחד והתשובות שלו. לא אני אומר את זה, כי חוזה העבודה הקבוצתית הוא בעצם תחילת החיים של המחנך או המחנכת עם הקבוצה, כשהוא מספר להם, בעצם נותן תשובה לשש שאלות שאני אגיד מהר, שזה ה-WH questions, של מה אנחנו עושים כאן, למה אנחנו עושים את זה, מי עושה מה, כלומר, מה התפקיד שלכם ומה התפקיד שלי, איך אנחנו עובדים כאן בעבודה פרטנית, עבודות, מבחנים וכו', מתי ואיפה. בסדר, זה בעצם מרחב, המענה לשאלות האלה יוצר מרחב עבודה, שמאפשר גם לבדוק חריגות. בסדר? נניח, לפעמים, אם ניקח את העניין של מי עושה מה. אני בטוח שאתם מכירים את החוויה שלפעמים אתם מרגישים שאתם עושים יותר מהתלמידים שלכם, לא מתוקף התפקיד שלכם, אלא כי אתם עושים את התפקיד שלהם. בסדר? אתם רוצים להצטרף, שאני לא אדבר סתם לאוויר.
לא, זה המורה שנכנסים ואומרים להם לנקות הכיתה, ואז בזמן ש-30 ילדים מצליחים לגרד מהרצפה איזה שתי חתיכות נייר, המורה לבד מרים 20. כאילו, זה כזה.
אני מבין שאתה נכנס לכיתות ממש...
לא, האמת שלא. סתם דוגמה שאלת לי.
סתם. לא, אבל אפילו על ה... אתם נותנים לוח זמנים, בסדר? ההגשה היא מחר או עוד שבוע בשעה כזו, ולפעמים זה נראה שהמחנך או המחנך מפחדים כאילו להגיע לנקודה שבו הם יגידו, טוב, לא הגשת בזמן. והופכים את זה בעצם לתפקיד שלהם. בסדר? שזה יקרה. עכשיו אני מקווה שאני יותר בו.
יש לי תלמיד שהיה שבוע שעבר מבחן. עכשיו עזבו את זה ששלחתי בקבוצת וואטסאפ דף עם כל השאלות הכנה, פלוס תשובות לכל השאלות הכנה, פלוס בגלל שהתבטלו להם השיעורי הכנה, אז עשיתי להם שני ערבים בזום של הכנה, בסדר? שמה את כל זה בצד. אז הוא מגיע בבוקר, הוא אומר, יעל, זה לא הוגן, אני זה, אם הייתי לומד, אז הייתי מצליח. אמרתי לו, מה זה? פעם הבאה אתם צריכים להתקשר להגיד לי שיש מבחן. אז כאילו,
כן. אז במובן הזה, אוקיי, אז החוזה הזה, הוא משהו שאנחנו צריכים לעבוד עליו, לא מספיק להכריז אותו.
אז מה החוזה? כאילו, מה התפקיד של התלמידים, נגיד? והאם הם חייבים לחתום?
לא, אני פחות מעניין של החתימות, אבל אני אגיד שהעבודה על החוזה, בסדר, היא לא נגמרת בזה שאני מציג אותו. נגיד, בוא נדבר על הלמה. למה אנחנו לומדים את המקצוע?
לא, אבל למה אתה קורא לזה חוזה? כי זה נשמע לי יותר כמו חזון. כאילו, חוזה בעיניי, בין אם
לא, התכוונתי... יש פה גם דרישות, זה דו צדדי. אני גם דורש מהילדים משהו.
אבל יש, כאילו, התכוונתי חתימה מטאפורית. כלומר, יש מקום שבו התלמידים אומרים, לא, תוציא את זה מהחוזה, אנחנו רוצים זה, ואני מבקש להכניס את הסעיף הזה. הכל מטאפורי, כן? אבל מה החלק של התלמידים? רק לשמוע ולהגיד, אוקיי, זה החוזה שהמנחה קבע?
אני מניח שיש גם גמישויות, או התאמות מסוימות, אבל זה מתחיל במרחב שמציע המחנך. האחריות שלנו, בסדר, זה באמת לחשוב, בסדר, אנחנו יכולים להשתמש גם בלמידה שאנחנו עושים, נגיד, בקורס, בסדר? אז בקורס אנחנו, די באחד השלבים הראשונים, אנחנו בעצם כותבים את החוזה, את ההזמנה הזאת לקבוצה, בסדר? ב-100 מילים לצורך עניין. כאילו, שלום, אני רוני, אני המורה שלכם למתמטיקה בשנה הזאת, זה מה שנלמד. למה אנחנו לומדים? אני אספר לכם למה אני חושב שכדאי שתלמדו את זה, בסדר? מה היו המשימות, איך יקבעו הציונים. עכשיו, זה יכול להישמע נורא פורמלי, אבל זה המהות של הדברים בסופו של דבר. בסוף אם תלמיד מבין את הלמה, זה יכול להיות שזה ייקח לו שנה. אני סבלני, בסדר? אז זה החוזה. החוזה נותן לנו בעצם מרחב שדרכו אני גם יכול, אפרופו שוב, אם אני חוזר לסוגיה של מבחנים או הערכה, אני יכול... אם הילד, התלמיד או התלמידה עומדים בתנאים שהמרחב דורש, אז זה דבר אחד, ואם הם מחוץ למרחב, זה דבר אחר. זה הדבר הראשון. הדבר השני, בתור פרקטיקה שאני מאוד אוהב וגם מוכיחה את עצמה לאורך זמן, וכאן זה יכול להישמע טיפה סותר את הרעיון של הקבוצה, זה בעצם ההבנה שכל קבוצה מורכבת מתת קבוצות. בסדר, גם, שוב, אם נחזור למשפחה כאם טיפוס של קבוצות, אז לי יש 4 אחים, ואני יודע שיש לי עם אחות אחת, יש נושאים שכשאני מרים טלפון, זה 3 שניות זה לתוך הדבר, ועם אח שלי, אני אדבר על דברים אחרים, בסדר? ונוצרות כל מיני בריתות, וזה נכון בכל קבוצה. ובעצם מה שאני עושה כתרגיל פרקטי, ובכיתות אני עושה את זה לאורך, נגיד, שבוע, שבועיים ראשונים של הכיתה, אני נכנס ל... כיתה, ואני אומר לתלמידים, בואו תתחלקו עכשיו לפי צבע העיניים שלכם. עכשיו, צבע העיניים זה לא משהו שבחרת. בסדר? זה כאילו נתון שלא בחרת. וזה מצריך אותך כאילו, בסדר? ליצור איזה מגע או קשר עם אחרים, ואז אתה מתחלק, ואני מצלם אותם. מחר אני אבוא ואני אגיד, בואו תתחלקו לפי המאכל שאתם הכי אוהבים. בסדר? נגיד שיש בו בחירה. מה שאני עושה בעצם... אני מתחיל ליצור תת קבוצות בתוך הקבוצה הזאת, וכל מיני קשרים שיוצרים חיבורים. בדרך כלל, מי שאני מכיר אותו, יותר אכפת לי ממנו. ככל שאנחנו מכירים יותר, יש אכפתיות. אז מספיק שאני יודע שאתה ואני דומים במשהו, יש סיכוי שאני אבסט את עצמי גם בדברים אחרים, כי אני מתחשב בך. בסדר? אז זה הדבר השני שאני עושה. והדבר השלישי שהוא הצעה, אציע אותה גם פה, היא פעם, פעמיים, 3 בשבוע, 5 דקות האחרונות של השיעור שאתם מעבירים, תפנו את הזרקור בעצם סוג של אליכם ומכם לכיתה. זאת אומרת, דברו על משהו שמעסיק אתכם כבני אדם, שאתם חושבים אותו, שאתם מתלבטים בו, ותפנו את תבקשו את הכיתה לתת לכם עצות, לשתף אתכם המחשבות בהתלבטויות. יש לזה כל מיני רווחים. אחד הרווחים, פרופו קבוצה, זה שגם אם נניח בכיתת מתמטיקה אני מרגיש עם ערך נמוך, יש אפשרות שפתאום אתה תעלה דילמה סביב, אתה יודע מה, כן לתת לסטודנטים או לא לתת לסטודנטים הכרה, יהיה לי מה לומר, וזה ימצב אותי בקבוצה בתור בעל ערך, למרות שאני צריך לא המתמטיקה הכי טוב.
אני מקווה ש... אני... יש איזושהי מוסכמה כזאת שהאחריות ליצירת הקבוצה ולגיבוש, אם היא קיימת, אז היא על המחנך של הכיתה. ואתה בעצם מדבר על זה שזו אחריות שהיא חלה על כל מורה שנכנס לכיתה, ואתה גם משתמש בכינוי מחנך לכל גם מורה מקצועי. וכאילו אני יכולה להגיד שהיו לי הרבה, ויש לי הרבה סיטואציות, שאני מגיעה לכיתה ומאוד מורגשות כל מיני תסיסות חברתיות ודינמיקות מורכבות. אבל משהו בזה שהמערכת עוד לא כל כך מכוותת ככה, ועדיין כאילו ההיבט של גיבוש הכיתה וזה, בידיים של המחנך, קצת גורם לאיזושהי הרגשה של, שאם אני עכשיו אעשה משהו, אלא אם כן באמת יש איזושהי סינרגיה כאילו נורא חזקה, ואני יודעת שלא יהיו מאבקי אגו אחר כך מול המחנך של הכיתה, כאילו יש לפעמים איזושהי תחושה שאם אני עכשיו אעשה איזשהו משהו, איזושהי התערבות חברתית, אז אני... חותרת תחת המחנך.
פולשת
למרחב. כן, כן. מה נאמר? אני אתחיל רגע בהגדרה של בסדר, בהתעקשות שלי על המחנך. לפני הרבה שנים הגעתי לבית הספר לאומנויות, נראה לי שמותר להזכיר אותם משמם, וכמובן שהשומרת שלו הכירה אותי, זה שאמרתי שבאתי לפגוש קבוצה, זה לא עזר. אז חיכיתי, וזה עד שהתקבל את האישור להכניס אותי, וכשחיכיתי, אז אני אדם צופה כזה, אז ראיתי איך היא מקבלת את התלמידים לבית הספר. ובאמת, זה היה מרגש. לתלמידה אחת היא אמרה, וואי, ראיתי את העבודה שלך, איזה יופי. לתלמיד אחר היא אמרה, תרים את הראש, תחייך, כזה. אני זוכר שנכנסתי להרצאה, הקבוצה שבאתי לעשות, וברבע שעה הראשונה דיברתי עליה. וכמה שנים אחרי זה הם שלחו לי כי קיבלה פרס עיריית ירושלים, השומרת של ירושלים, משהו כזה. עכשיו אני אומר את זה כי מבחינתי כל מבוגר במרחב הסדר החינוכי הוא מחנך. אז זה דבר אחד, ואני יכול, אביתר בני הצעיר הוא כבר סטודנט, אבל באיזשהו יום אחד מקבל שיחת טלפון לא מזוהה, ואומר לי, זה קוראים לי איקס, אני המורה שלו לתנך נגיד, והיום אביתר הפריע בשיעור. אז אני אמרתי לו, אני מקווה שהענשת אותו. הייתה שתיקה, בצד השני של הקו, אמר לי, אבל אני לא המחנך שלו. אמרתי לו, תתחדש, אתה כן. בסדר, אני אומר, אז עכשיו, אם נענה ברצינות לדבר, בשביל להשיג את הקשב של הקבוצה, זה עבודה של כל אחד מאיתנו. בסדר, קבוצה בעצם, בסופו של דבר, זה תלמידים, מחנך ונושא. בסדר, יש לנו את הנושא של השיעור, יש את המורה עצמו, ויש את הקבוצה. שוב, מבחינתי ההישג, או אחת הסיבות למה שאת תיארת, בעיניי קשור לזה שהמערכת, שוב, בתפיסה שלי, אני לא יודע, תעלו את זה לשידור עם זה, אלא אם כן זה, אולי זה חתרני מדי, אבל היא התאהבה ברעיון של הספקים, לעומת הרעיון שאומר שהדבר הכי טוב, אני חושב שאתה יכול לקבל למערכת החינוך, זה חשק ללמוד. ואם סיימת י' ב', אתה יכול לסיים י' ב' עם תעודת בגרות בממוצע בשמיים, אבל בלי חשק ללמוד.
מה זה אתה יכול? זה מה שאתה עושה.
זה מה שקורה.
אז זהו, אני מניח שאם שלושתנו פה, אז כנראה שלנו זה עבד קצת אחרת. ויש עוד הרבה, אבל אני אומר, התכלית היא שאם אני מלמד היסטוריה, זה שתלמיד שלמד איתי, הוא יבין שזה בעל ערך, שהוא יסתקרן, ושבזמן אחר פתאום הוא יגיד, רגע, בוא, הנה, יש לי מלחמת אוקראינה, רוסיה, אני אלך רגע, אקרא קצת, אבין משהו על התשתית, לא רק על ההווה. זאת אומרת, זה מבחינתי ההישג. ולכן, חושב שחלק מהחלוקה הזאת שהתפתחה, שהמחנך, בסדר, מה שאני אקרא לו מנהל או מנהלת הכיתה, בסדר, או מנהל הקבוצה, לעומת המחנכים האחרים, שהוא אחראי על הגיבוש, בעיניי זה קשור לזה שהרבה פעמים מי שקוראים לעצמם מורים מקצועיים נכנסים ויש להם הספק לעשות. אז כאילו כל דבר שהוא לא ידע, הופך להיות סוג של בזבוז זמן.
אני רוצה רגע להקשות, כי נשמע, אם אני שומע את זה נכון, אני לא בקורס של רוני, שיש אצלך דגש מאוד גדול על המנחה, על המבוגר, על כאילו מישהו שמחזיק את הקבוצה הזאת. ואני יכול להגיד שאני בחוויה האישית שלי, קודם כל לא היו לי חוויות קבוצתיות מאוד מרשימות מבית ספר, וכן היו לי חוויות קבוצתיות מרשימות ממרחבים עם מעט מאוד נוכחות של מבוגר. כאילו אני יכול שנייה לפרט, כי אני חושב שזה משמעותי, אז כן, נגיד תנועת נוער, שמעט מאוד ניהול של הקבוצה, כאילו מין אולי ניהול שאני שומע לפחות שאתה מתאר אותו כדי ריכוזי, כלומר מישהו שמחזיק את הקבוצה. גם נגיד בתוך בית ספר מגמת תיאטרון, שזה בגדול היה מורה שאומרת, תבחרו מחזה ולכו על זה אתם לבד. והחוויה הקבוצתית הכי משמעותית שהייתה לי בחיים, שבאמת שינתה אותי, אני חושב כבן אדם, אני סיימתי בית ספר וגם את השנת שירות, בידיעה שאני בן אדם שעובד לבד, טוב לי לעבוד לבד, כל פעם שלא יודע, הדרכתי בקבוצות, בזוגות, בשלישייה, לא עבד טוב, כל דבר שעשיתי לבד עבד טוב, אז אמרתי, זהו, אני
בן אדם. כנראה שהפודקאסט שלכם עובד טוב.
אז חכה, כי זה, כן.
אתה משתפר.
אבל, אז הייתי באמת בתודעה של כאילו, אני כזה, מה לעשות, אני אוהב לעבוד לבד. ומה ששינה לי את זה היה שירות הצבאי, שהייתי ביחידה שהייתי בצוות עם עוד, אנחנו 15 אחים, וכאילו, פשוט הכל, הכל, הכל קבוצתי. אנחנו לא נמדדים בשום שלב כמשהו אישי, חיים, נושמים ביחד, ישנים ביחד, מסלול ארוך של כמעט שנה וחצי, וכאילו, ופה אמרתי, וואלה, אני כן חיה קבוצתית, וזאת כאילו חוויה קבוצתית עד היום, שמאוד מאוד עיצבה אותי, וגם שם, לא היה מישהו, כלומר, כן היה קצין מעל שהתבונן עלינו, אבל אני מרגיש שמה שהוא נתן, היה לאפשר את המרחב. כלומר, זה נוכחות מאוד מרוחקת, כאילו, הוא שם אותנו ביחד, נתן לנו אתגרים, אם מישהו כזה טיפה חרג, אז הוא כפכף אותו חזרה כאילו למרחב הזה, אבל הקבוצה עשתה כאילו את העבודה לבד. ככה זה הרגיש.
זה נראה שאתה כבר בקורס מחיית קבוצה. כי אתה שאולי שהרבה פעמים משתתפים, אומרים בקבוצה, רגע, מה הוא עושה פה? הוא שותה כל הזמן. בסדר, כשאני מדבר על נוכחות, מה שאתה תיארת כמאוד ריכוזי, אז אני אוהב להשתמש בדימוי של, כשאתה מחזיק צרור או פרחים, אז אתה צריך להחזיק אותו חזק וטוב בבסיס, ולאפשר לכל פרח להיפתח בזמנו, בסדר? אז במובן הזה, מה שחווית כריכוזיות, זה נוכחות שהתכלית שלה זה לאפשר בדיוק את מה שאתה מתאר. היכולת שלכם לתפקד אחד עם השני, זה היה כי הפנמתם כבר, בסדר? את המחויבות שלכם אחד השני. הפנמתם כבר את המטרה המשותפת שיש לכם.
כי כשדיברת על זה שכל מחנך נכנס וכל זה, זה כאילו יכולים לפרש את זה, אני מניח שזה לא מה שהתכוונת, שכל מחנך צריך עכשיו לעצור הכל, להיות, לשים את עצמו במרכז, להעביר פעילות, לספר על עצמו איך הוא היה מכית, איך נהיה נורא משמעותי, כאילו מין כזה.
לא, לא. לא, אבל כל מחנך שנכנס לכיתה בראשון בספטמבר, כדאי שיגיד לתלמידים שהוא שמח להיות פה, ושידבר איתם על חוזה העבודה, על חוזה הלמידה הקבוצתי שלהם. זה יכול להיות מאוד.
אני כן רוצה גם באמת, כאילו, המושג שאתה מביא של סביבה מרחמת, כאילו, סביבה שהיא מדמה רחם. שזה כאילו זה מה שהמנחה אמור לתת. ואז, לצורך הדוגמה, גם סב ויעקב נאבקים בתוך הרחם של אמא שלהם, והיא מכילה את הדבר הזה. אז כאילו, עכשיו, טוב, אני גם באמת מתוך הקורס, אבל זה כל הזמן עולה, השאלה היא של כמה המנחה היא זאת שצריכה לשאול את השאלות, כאילו בסוף בעיניי מנחה מוצלחת היא כזאת שגורמת לקבוצה לשאול אחת את השנייה, ואני מאוד לוקחת את זה לכיתה, של הרבה פחות, כי מה המון פעמים קורה, אנחנו המון מנהלים פינג פונגים עם התלמידים. אנחנו נשאל והתלמידים יענו לנו.
זהו, זה מה שאני מתכוון, שכאילו לשים את עצמנו במרכז.
לא, אז כאילו, אז אני באמת, קודם כל זה חידוד חשוב שאתה עושה, אבל הרעיון הוא שאתה, שגם אתה כמורה מקצועי, הדינמיקה הקבוצתית היא עליך. במובן הזה של הקשב לדבר הזה, ולא רק להביס בחומר, אלא שמה שקורה בכיתה הוא גם שלך.
ואתם יכולים רגע לפרק למה זאת סביבה מרחמת כמו רחם? כי כאילו, אני עדיין לא הבנתי.
למה הכיתה יכולה להיות סביבה כזאת?
כן, כאילו אמרת סביבה שהיא כמו רחם, ואז תיארת איזה משהו בכיתה, אז תחברי לי את הנקודות.
אז אני, כאילו ברחם, בעצם אתה יכול להתפתח, וזה מרחב מוגן. כאילו מרחב שמגן עליך מפני, נגיד, עוד הבחנה שאולי תרצה קצת להרחיב עליה, זה ההבחנה בין להכאיב ולפגוע, כאילו שבעצם אתה התייחסת באמת לכאב, אבל אני כמחנכת, המחויבות שלי היא למנוע פגיעה מהתלמידים. ולנטר, כאילו מתי יש איזשהו חצייה של גבול או דברים כאלה, אבל כל משהו עדיין בגדר משהו שהוא מצמיח, שהוא... שאולי כואב, אבל הוא מגדל, אז כאילו אני מאפשרת את זה בתוך המרחב, רוני, תתקן אותי.
טוב, אמרת מצוין.
טוב, אני בכל זאת רוצה להחזיר את המילה שהצפנו ועזבנו, גיבוש. כי שוב, זאת מילה מטרידה, ואני חושבת שאתה מציע איזושהי פרשנות אחרת. אתה אומר, גיבוש זה בעצם לחזק את הלכידות של הקבוצה, במובן של... התלות ההדדית והמטרה המשותפת, אנחנו בדרך כלל, כאילו כשאנחנו מדברים על גיבוש, אז זה כאילו שכולם יהיו חברים, שכולם יהיה להם כיף ביחד, נכון?
לעשות איזה פעילות פוטוגנית יחד.
לא, זה הכלים, אבל כאילו נגיד כן. בסוף המטרה שלך, אתה רוצה שהם יהיו, שיהיה להם כיף ביחד. אני אפילו אגיד שברמה שלי, בגלל, איתמר, אגב, מאוד נפגעתי, שלא הזכרת את הקבוצה שלנו ברביבים כקבוצה משנת חיים, אבל לא משנה.
זה בעיקר שנת הבחירות הלבוש שלי.
זה גם ממש חשוב, אני חושבת.
אני מסתם למיין איך זה היה קודם.
נשלח לך תמונה, אתה תזדעזע. אז אני אגיד שאני ממש זכרתי, כאילו, מבחינתי הקבוצה שלנו, המחזור שלנו ברביבים, זה כאילו, וואי, זו קבוצה שהיא ממש עד היום קבוצה נורא משמעותית.
נכון, האמת, עכשיו את מזכירה לי.
עכשיו, כן, בוודאי. פשוט התחקת מרוב שזה היה כל כך משמעותי.
לא התחקת, היא כל כך נוכחת, זה כאילו ב-DNA כבר.
יפה, אז אני, כשהתחלתי להנחות, והקבוצה הראשונה, נגיד, שהנחיתי, היו מאוד לא, בוא נקרא, מגובשים, וכל הזמן אמרתי לעצמי, אני חייבת להוציא אותם מגובשים, הם צריכים אחרי זה שיהיה להם קבוצת וואטסאפ פעילה לכל החיים, ולהיפגש, ורציתי שנעשה טיול בחופשת סמסטר, וכאילו ייבשו לי את הפרצות. בסוף כאילו כן קרה שם משהו משמעותי, אבל אני כאילו נורא הייתי במקום של כאילו גיבוש. זה, כי אני גם הרבה שנים לא מחנכת כיתה. אז כאילו, נגיד, הקבוצות שאני... המחנכת שלהם כביכול זה הקבוצות סטודנטים, ואז אני נורא חשוב לי שיהיה להם כיף ביחד, ושהם יהיו חברים וזה. ולא תמיד זה עובד, כי לפעמים אנשים, הם לא, כאילו, גם אני לא מסתדרת עם כל בן אדם שאיתי בצוות או כזה. ואז השאלה היא מה באמת, כאילו, כאיזושהי הכוונה למחנכים עובדים שעובדים
באלף. כן, זאת גם התנאיה מאוד קשה, תכף רוני גם יגיד מניסיון שלו, אבל להכניס אנשים לחדר ולהגיד להם, אתם חייבים להיות חברים, כאילו בעיניי זה לא פתיחה טובה למערכת יחסים, כי זה...
למרות שאני יכולה להגיד, כאילו חוויה מעניינת, שהיא באמת ייחודית במובן זה, שנגיד בקורס הנחיית קבוצות, זה אסופה השנה רק של מורות, אבל כאילו זה ממש התחיל מאוסף של בודדות, או מקסימום זוגות שהגיעו ביחד, ואני מרגישה שזה כבר הגיע כן למקום ש... היינו לגמרי יכולות עכשיו ללכת ולעשות סופה שביחד בקטע של כאילו כולם ירגישו מאוד בנוח אחת עם השנייה וכזה, ואני כל הזמן מין אומרת לעצמי, איך והאם אפשר לשחזר דבר כזה בכיתה? עכשיו יכול להיות שיש משהו שקשור לגיל, זאת אומרת שבגיל ההתבגרות משהו לא בשל עדיין וזה, אבל אני כאילו אומרת, אתה, האם אתה מכוון שמחנך יגרום לקשרים חבריים בתוך הכיתה, או שזה לא הכרחי?
כאילו, אני חושב שהמילה גיבוש הפכה להיות שם קוד לבוא נעשה כיף. הרבה ארגונים עושים, כאילו אומרים, מצאנו ליום גיבוש,
נכון,
עשינו,
ולא עושים שלא
פטרונים. השאלה האם האדם חזר כשברורה לו יותר המשימה, וברורה לו יותר המחויבות שלו למשימה? לא תמיד, בסדר? הגיבוש שאני מדבר עליו הוא סביב המשימה. לכן אין דבר כזה גיבוש בלי משימה. ואם המשימה שלנו היא ללמוד אנגלית, אז הגיבוש הוא מסביב למשימה הזאת. ולכן, כאילו, אם נחבר שוב פעם לשאלה, מי צריך לעשות את הגיבוש, אז כל מחנך צריך לעשות את הגיבוש. כי כיתה יכולה להיות קבוצה מאוד מגובשת סביב מתמטיקה, בקבוצה מאוד לא מגובשת סביב אנגלית.
אבל אתה גם לא... אומר שהגיבוש קורה בדבר עצמו, שזה לא איזה משהו שהוא ליד, כלומר, שהמורה לאנגלית, היא לא צריכה להגיד, אוקיי, אני מלמד את אנגלית, לימדתי חצי שנה אנגלית, עכשיו בוא נעשה ארוחת בוקר בשביל הגיבוש. אתה אומר שברגע, או באופן שבו היא מלמדת אנגלית, היא צריכה ליצור סביבה שמזמנת את הפרטים האלה להתגייס כקבוצה למען המטרה.
נכון, לכן זה משהו שאנחנו עושים כל הזמן, והרגעים כאילו של הארוחת בוקר, זה כאילו סוג של ביטוי קטן לזה שאנחנו, חוץ מהעובדה שאנחנו גם לומדים, אנחנו רוצים ליהנות מלהיות ביחד. בסדר? אבל המהות של הגיבוש היא סביב המשימה. בתור התחלה, זה לזהות אותי כגירוי הרלוונטי בחדר. בסדר? אחת ההצעות, ושוב, זה יכול להישמע כאילו הפוך לראייה הקבוצתית, אבל אחת השגיאות שאני חושב שמחנכים עושים בכיתה, זה נניח שאני מפריע, ואז איתמר פונה אליי המורה ואומר לי, רוני, אתה מפריע לכיתה. מה זה טעות? טעות שמבוססת על זה שהדברים שלי כל כך חשובים שאני מפריע לכיתה. גם התלמידים הכי טובים, כשמישהו מפריע בכיתה, זה יכול להיות רגע של הרפאיה עבורם. בסדר? והסכנה היותר גדולה זה שאותו תלמיד יקום ויגיד, כן, למי אני מפריע פה? בסדר, ואם הוא גם באמת הבריון של הכיתה, נגיד, או הבריונית, אז אף אחד לא יגיד, והמורה ירגיש עוד יותר קטן. אז אני תמיד מציע למחנך להגיד, אתה מפריע לי. אתה מפריע לי. ואז זה הופך את זה לעניין של יחסים. בסדר? כי בעצם המשמעות היא שזה מצד אחד נראה מאוד דווקא אחד על אחד, אבל זה קורה בתוך מרחב קבוצתי שבו, כשאני אומר למישהו שמשהו שהוא עושה מפריע לי, אז זה מכניס אותו למרחב של רגע, אכפת לי ממי שעומד מולי? לא אכפת לי ממי שעומד מולי, ובמובן הזה סוג של מודלינג, בסדר, גם ליחסים אחרים. אבל יחסים לא רק נלמדים, בסדר, ממה שקורה לי. גם מה שאני צופה, אני רואה איך דברים מתנהלים. בסדר, אני מקווה שהדוגמה הזאת מובנת.
טוב, זה מחשבה מסכמת?
לי, סתם, אני מעניין לשים לב שבאמת החוויות הקבוצתיות המשמעותיות שלי בחיים לא היו בבית ספר, ואני תוהה איך מרגיש שיש פער עדיין גדול בין, נגיד, הידע שיש לרוני ולמי שלמד הנחיית קבוצות, לבין מה שיש למורים כיום, ומרגיש שאנחנו לא מנצלים אפילו לא חלק קטן מהפוטנציאל של למידה קבוצתית בתוך המערכת.
זהו, אבל אני רוצה רגע להגיד ש... העובדה שאין לך חוויה כזאת, לא אומרת שמי שחינך אותך, לא עבד בראייה כזאת. Mm-hmm. כי יש הרבה תהליכים שאנחנו, בעיקר אם הם עובדים טוב, mm-hmm. אנחנו לא מודעים להם.
כן.
בסדר? בסדר, לפעמים הורים עושים עבודה טובה, ואין להם מושג מה הם עושים. Mm-hmm. בסדר? וגם ילד לא אומר, לא מסתובב תודעה של, טיפלו בי טוב. בסדר? הוא מסתכל ואומר, אוקיי, היה לי כך או אחרת, אני כן... סיים ברגע שמבחינתי היה מאוד כזה, אפשר השתמשתי בו, אני חושב גם טוב, באתי לתת הרצאה בבית ספר על תלמידי כיתות זין, על נוכחות הורים בזמני מעבר. ותוך שאני הולך כזה, נכנס מהשאר, ובאתי עם כל מיני מחשבות, מה המשמעות של מעבר וכו'. ואז אני הולך כזה בדרך לאולם שבו מתקיימת הרצאה, ואז אני שומע אמא אומרת למישהי שכנראה חברה שלה, אומרת לה, תשמרי לי מקום. הדוגמה הזאת מבחינתי, כאילו המחשה, איך הקשב שלנו מושפע מהיחסים הבין-אישיים באותו רגע. בסדר, הרי לכאורה, נניח היא באה לשמוע אותי, אני כאילו הגירוי הרלוונטי. אבל העובדה היא שאם היא לא תשב ליד החברה שלה, אז יש סיכוי שהקשב שלה ייפגע. בסדר? אותו דבר כשמורים מפרידים בין ילדים. זה בסדר גם להפריד, אבל צריך להבין... בסדר, ואני זוכר ככה מורה שסיפר לי שכחלק מההכנה שלו לקליטת התלמידים, הוא צריך לסדר את מקומות הישיבה שלהם. ואמרתי לו, רגע, למה? כאילו, זה לא איום, בסדר? ואולי זה גם משהו שפחות התגשתי קודם, אבל בואו, כשאמרתי לשמוח לקראת, כאילו, מבחינתי אני פוגש קבוצה, אני מאמין בפוטנציאל שלה להתפתח, אני מאמין שכל מי שנמצא שם הוא בבסיס אדם טוב, זאת האמונה שלי כאדם. ואני מאמין שיהיה בסדר. בסדר, יהיה בסדר לא מעמדה שרלטנית, אלא כאילו, נשקיע את מה שצריך, ויקרה טוב. ואם אני עכשיו צריך להושיב תלמידים ולקבוע אליהם איפה ישבו, זה אומר שאני במצב מלחמה איתם, ואולי זה גם טיפ. בסדר, תבוא במצב של שותפות. לא במצב של אני מול הכיתה. זה מאמץ משותף. מקווה שהבהרתי את עצמי.
מחשבה שלך?
לי יש הרבה מחשבות. אני חושבת שבאמת המקום, אני מתחברת למה שאתה אומר במובן הזה של, של איזשהו פספוס בזה שרובנו לא חושבים בכלל על הדבר הזה. זאת אומרת שבאמת מלבד המחנך שבשיעורי החינוך עסוק בגיבוש הכיתה ובטיולים השנתיים, זאת אומרת אפילו נגיד אם אני עכשיו מורה לתנך, אז בכיתת החינוך שלי, אז בשיעורי תנך בכיתת החינוך שלי, לא בטוח שמה שיעסיק אותי זה הגיבוש של הכיתה, כי אז אני צריכה ללמד אותם. אני חושבת שכאילו כן איזשהו משהו שהוא רגע גם מכוונן את המחשבה, זאת אומרת אולי הרבה יותר מכלים פרקטיים כאלה או אחרים, איזושהי התכוונות להתבוננות הזאת ולאחריות שיש לנו לתת לכיתה איזושהי סביבה בריאה לצמיחה קבוצתית. וגם אולי באמת בעקבות ככה השאלה שהעליתי מוקדם יותר על ה, כאילו לייצר גם איזושהי הבנה צוותית שאנחנו, שכולנו חלק מהתפקיד הזה. זאת אומרת שזה, שזה לא לחתור תחת וזה לא להתערב, אלא להפך, כאילו הכיתה תרוויח ממבוגרים שונים ש, שיאפשרו סביבות מצמיחות שונות. אנחנו היינו חדר מורים. כיף שהייתם איתנו, ותודה רבה לרוני שהצטרף אלינו לדבר חינוך היום.
תודה רבה שהזמנתם.
תודה לבית המחנכים, השותפים שלנו, בהפקת הפודקאסט.
ותודה למרכז פואנטה בירושלים על האולפן והסיוע, ובמיוחד לאסתי בן דרור. מוזמנים ומוזמנות להמשיך את השיח בקבוצת הפייסבוק שלנו.
ומוזמנים לחשוב על חבר או חברה שישמחו גם לשמוע את הפרק הזה ולשתף איתם.
אנחנו נהיה כאן שוב עם פרק חדש בקרוב, ובינתיים ממשיכים לעשות חינוך.
יאללה, ביי.
ביי.
ביי.